ברשותכם, אנחנו נחזור למאמר באורות התחייה בדף נ"ב. התחלנו ללמוד אותו, אבל לא השלמנו אותו. הנושא שהרב מדבר עליו כאן, מה צריך להיות בעצם הפרצוף של המדינה שתקום, או מה שנקרא היום מדינת ישראל. הרב כותב את זה עשרות שנים לפני הקמת המדינה. מה, איך צריכה להיראות המדינה, איך היא צריכה להתנהל, על איזה יסודות מוסריים, ערכיים וכו', איך היא צריכה להתנהל. ואנחנו התחלנו את המאמר הזה, והוא דיבר על אירופה קודם כל. ודיבר על אירופה עוד לפני השואה, שהתרבות והמוסר שמאפיין את אירופה, או מה שנקרא היום התרבות המערבית, היא ביסודה, יש בה קלקול גדול מאוד. מדוע? הוא מסביר שהתרבות הלאומית שמאפיינת את המשטרים ואת העמים למיניהם, כמדבר על אירופה, אבל בכלל בעולם, היא מיוסדת על אינטרסנטיות. דהיינו, כל אומה רואה באינטרס הקיומי שלה כערך עליון, והיא דבר שמיוסד על אינטרסים, לא על אידיאלים, לא על רעיונות אלוקיים נצחיים, על טוב אלוקי נצחי, אלא על אינטרסים מחשביים, קיומיים. במילא הוא גם מוליד דברים קולקלים, כמו שאנחנו רואים את זה גם בחיי הפרט. זאת אומרת, אם האדם באופן פרטי, כל החיים שלו, כל העניין שלו בחיים זה רק האינטרסנטיות, לדאוג לעצמו, נאמר, באופן פרטי, בוודאי שאדם כזה, המידות שלו, היחס שלו, המציאות שלו היא מציאות נמוכה יחסית. לעומת זה, אדם שהוא אידיאליסט גדול, ויש לו רעיונות גדולים, במילא הוא אדם טוב לב, אדם שבעל מידות טובות ועושה טובות וכל הדברים האלה, והאינטרסנט הוא בדיוק ההפך, הוא כאן דואג רק לעצמו. ככה גם מבחינה תרבותית, מבחינה לאומית. על זה למדנו פעם שעברה. הרב כאן ממשיך, איך צריכה להיות באמת מיוסדת המדינה שאנחנו נמצאים בה היום, אבל אז היה המדינה שבדרך. מהם האידיאלים, מה הרעיונות, מה התשתית התרבותית, החינוכית, המוסרית, הערכית, שצריכה להיות למדינה? זה מעניין אתכם הנושא הזה? אה? כן, באמת. טוב, בוא נראה את מה הרב כותב. היום, דרך אגב, אני אומר, העניין המוסרי, הרוחני, החינוכי, הוא עומד על סדר היום הציבורי שלנו כאן במדינת ישראל. אנחנו רואים כל כך הרבה קלקולים, אז אנחנו שואלים את עצמנו, על מה כן צריך להיות מיוסדת כאן מדינתנו. בואו נראה את זה בתוך. בערך בחצי של המאמר, בדף נ"ב, לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכלליים של העולם, שאין להם ביסודם כי אם האהבה העצמית הגסה, האינטרסנטית. מה שמאפיין את הזרמים הכלליים אומר שבמשך כל הדורות, שכל עם אוהב את עצמו, פטריוט לעצמו, או מה שנקרא בלשון שלנו שוביניסט, דואג לעצמו. וכאשר התהלכנו עם הלאומים שכנינו, קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר. צריך להבין שהעם היהודי הוא צאצאיו של אברהם אבינו. ועל אברהם אבינו נאמר, אב המון גויים. אברהם אבינו אישיות אוניברסלית, עולמית. הוא לא אישיות פרטית, דואג רק לעצמו. הוא קורא בשם השם כן עולם, לכל העולם כולו. זאת אומרת, יש לו אברהם מלשון אבא, הוא מרגיש אחריות כמו אבא. אבא למין האנושי כולו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אנחנו, עם ישראל, אנחנו המשך של אברהם אבינו. ואם נדבק בנו חיידק האינטרסנטיות, אז זה אומר, זה בהשפעת העמים, זה בגלל אומות העולם, לא רק בתקופה שלנו, כל הדורות, בית ראשון, בית שני, נדבקנו מהגישה הלאומית הצרה יותר, שכאילו אנחנו רק דואגים לעצמנו ותולו. לא, אל תבינו, לא נכון, צריך לדאוג לעצמנו. צריכים מאדרבה, להיות מדינה חזקה, כלכלית וביטחונית וחברתית וכל זה, אבל לא רק בשביל עצמנו, אלא בשביל להעיר לעולם, להביא טוב לעולם. זה מה שהרב רוצה לומר כאן. לא הקמנו מדינה, אנחנו אומרים, בשביל כיף. יש כאלה אומרים, כיף לחיות במדינה. בסדר, אני לא נגד זה. אבל זה לא מטרת מדינת ישראל. מטרת מדינת ישראל זה לא לנגב חומוס בדמשק. זאת לא מטרת מדינת ישראל. אלא מטרת מדינת ישראל היא להעיר לעולם. ישראל אורו של עולם. נר לעולם, כן. זה עניין שלנו. הבחות, הושפענו מאומות העולם מהגישה האינטרסנטית שלהם לאיך שהם מנהלים את חברתם, את מדינתם. אשר לא יכול היה להתמזג בנו והיה באוכרינו ההשפעה של הלאומים האחרים, של האומות האחרות, כולל היום דרך אגב. והנה נצטרפנו בקור עוני, דיינו בגלות, נצטרפנו מלשון צורף שהוא מוציא, לצורף דבר זה הוציא את השיגים מהכסף או מהזהב, כן. נצטרפנו בקור עוני, עברו עלינו שנות 2000, שלא היה לנו צד כללות האומה עסק עם דברים חומריים. היינו עם בלי מדינה, בלי ארץ, רק בחלומות, אבל במציאות היינו מפוזרים בין העמים, ולא הייתה לנו את הכלים הפשוטים של כל עם ועם, ארץ, מדינה, צבא וכו'. היינו אומה פורחת באוויר, ביידיש קוראים זה לופטמן. מה זה לופטמן, מי יודע? מה זה לופט? אה? מה זה לופט? באוויר. היינו לופטמנים כאלה, מבחינה לאומית הכוונה. מדינה פורחת באוויר, זה מזכיר לי, נדמה לי הרצל, שהוא רצה להקים את המדינה, הוא היה אף, היה רץ ממלך למלך, ממדינה למדינה, רוצים מדינה, רוצים, אבל לא הייתה מדינה, רק הוא רצה מדינה. לא שזה טוב, כן, אבל זה הייתה המציאות של עם ישראל בגלות, היינו פורחים באוויר כאלה. אסטרונאוטים, בלשון שלנו. כן, אומה פורחת באוויר. וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים. היינו כחולמים, כל זה היה רק מבחינת חלומות, אבל לא היה לנו מציאות ממשית מבחינה לאומית, אלא כל יהודי חי לו לעצמו. על דבר הטוב האלוקי המוחלט, על זה חלמנו, שהוא יופיע דרכנו, הטוב האלוקי המוחלט, לעומת מה שאמרנו, המוסר היחסי, האירופאי, כאן הטוב האלוקי המוחלט. מצב משונה זה היה לנו לרפואה יפה, למה יצאנו לגלות? לתקן משהו, לרפות משהו. וקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוקי הכללי. זאת אומרת, יהודי בגלות הוא יהודי עם נשמה טובה, כפרט. הצד הלאומי שבא לידי קלקול בבית ראשון ובית שני, בגלל הגישה האינטרסנטית שדווקא בנו בגלל השפעה של אומות העולם, היא קרסמה מנו בבית ראשון ובית שני, וגרמו לחורבן בית ראשון ובית שני. ועכשיו, גלות שנות 2000, זה תשובת המשקל, זה בא לתקן את המצב. אם כן, אנחנו עכשיו מסתכלים קדימה, אנחנו קמים לתחייה, קיבוץ גלויות, ברוך השם. איזה מדינה אנחנו צריכים להקים כאן בארץ ישראל? זה החזון של הרב זצ"ל. בוא נראה את זה בתוכו. אבל עכשיו הכוונה היא התחייה הלאומית, קיבוץ גלויות, למרות שבתקופה ההיא היה בחיתולה, זה היה דברים קטנים, זהירים, והרב היה לו ראייה חודרת ומעמיקה וארוכת טווח. הוא אומר, עכשיו שוב אנו קרויים לגשמה בחיים, את אותה מדינה, אותה לאום, בעל ערכים אלוקיים אבסולוטיים, מוחלטים. דהיינו לפי ערכי התורה, שדברים אלוקיים, לא דברים אנושיים מיחסיים משתנים. זהו דבר התחייה. התחייה זה לא רק לבוא לארץ ישראל, ולהקים מדינה וקיבוץ גלויות, אלא שתופיע אותה מגמה אלוקית בתוך חיינו הלאומיים. זאת היא התחייה. התחייה היא בשתי קומות, תוליכנו קוממיות לארצנו. הקומה הראשונה, להקים מדינה, מדינה חזקה, כמו היום. אבל זה לא מספיק, צריך, לא מספיק גוף, צריך גם נשמה. והמדינה הזאת, היא צריכה להקרין ולהעיר לעולם שלו. איך? על ידי שננהל אותה על פי התורה. כמו שהמלך, היה לו תמיד ספר תורה צמוד אליו, לא רק צמוד פיזי, אלא גם כל החלטה שהוא החליט מבחינה מדינית, הוא התייעץ עם הסנהדרין, עם החכמים, כיצד לנהל מדינה על פי התורה. ככה צריך לנהל את מדינת ישראל. או כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא אומר, החסיד הוא המושל. המושל, החסיד זה אדם שמושל על עצמו, על מידותיו, רצונותיו, מחשבותיו, המעשה וכל זה. הוא אומר, כמו מלך. המלך הוא צריך למשול, אבל מה? הראש של המלך, של המדינה היהודית, צריך להיות ראש של תורה. על פי האמת של התורה. והתורה, אין טוב אל התורה. התורה בסך הכל באה לא רק לדאוג לעצמנו, אלא גם להעיר, להשפיע על כל האנושות כולה. זה מובן הרעיון. ואם חלקים רבים מהסתעפו את חזיונותינו התקטנו בכמותם, ויפגשה עם המציאות שהיא לא כזו, הרי המציאות שאנחנו חיים בה היא ג'ונגל. איך אומרים? אנחנו היום זה כבשה בין 70 זאבים. זה לא מציאות של חזון אחרית הימים, כי תיתו חרבותם לעתים, לא יישגו לכם, לא ידעו מלחמה, ההפך בדיוק הנכון. אנחנו נמצאים במציאות מורכבת מאוד, וקשה מאוד, ומסוכנת מאוד, מבחינת המציאות העכשווית שאנחנו נמצאים בה. אז הוא אומר, אם החזון הזה מתקטן בגלל המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה, הרי הוא לא מתבטל, הוא מתקטן, אבל לא מתבטל, יש להבדיל בין זה. בראשית דרכנו, אין רע. והמציאות אין לה כנפיים מהירים כאלו אשר לחיזיון. ותמיד יש להבדיל בין החזון ובין המעשה, בין הרצוי ובין המצוי, נאמר ככה. תמיד המציאות המעשית, היא תמיד איטית יותר מאשר החזון. החזון אתה יכול לדמיין לעצמך או לרצות דברים גדולים, אבל זה לוקח כמה דורות עד שהדברים האלה באים לידי ביטוי מחשי. לא שהרב מתעלם מזה, אומר, אבל לא אל לנו, תוך כדי הקמת המדינה, לשכוח את החזון, מתוך שאנחנו עסוקים בעולם של עשייה, בעולם מדיני, בעולם פוליטי, בעולם מהסוג הזה. אדרבה, צריך לזכור את החזון הגדול של עם ישראל בארץ ישראל, להידבק, ללכת בדרך השם, ולהביא אור לגויים. זה מובן הרעיון. דרך אגב, אני השבוע, באיזה יום, שמעתי בחדשות ששר הביטחון, אהוד ברק, שהוא דיבר על, 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 על איך הוא רואה את, מה החזון שלו, מה הרעיון שלו של מדינת ישראל. אז הוא אמר שהוא רואה, נגד אדם, מדינה יהודית דמוקרטית, שזה הכי חשוב, מדינה יהודית דמוקרטית. זאת אומרת, מדינה של עם ישראל, לא של ערבים או של גויים או אחרים, משהו כזה. ואני גם, איך אומרים, אני גם מסכים, צריכה להיות מדינה יהודית וחופשית, אם נקרא לדמוקרטית חופשית, לא, אבל גם אני חושב שצריכה להיות מדינה, אבל מה? אני חולק על על הפתרון, איך להגיע למדינה יהודית דמוקרטית. חולק מקצה לקצה. ולהגיע למדינה יהודית דמוקרטית, זה קודם כל לזכור את החזון של המדינה היהודית הדמוקרטית. החזון זה להיות באמת אור לגויים, זה החזון. למה? כי באותה נשימה הוא אמר, אנחנו לא יכולים להיות עם כובש. לא יכולים, ומה הפתרון שהוא מציע לצערי הרב? ממש כואב לי הלב על הפתרון. כאילו לחלק את המדינה בצורה כזאת נהיה מדינה יהודית דמוקרטית. לא, זה לא הבעיה. הבעיה, אני לא מדבר מבחינת המדינית על הדבר הזה, אני מדבר מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית. אנחנו צריכים להבין שלהקים מדינה כאן בארץ ישראל, קודם כל התשתית יהודית, זה לא אומר רק שיהודים חיים כאן. אלא להקים מדינה יהודית, הכוונה היא שהתרבות תהיה כאן יהודית. שהמוסר יהיה יהודי. שנלך ב... שנלך בדרך של המוסר האלוקי, כן? זה נקרא מדינה יהודית, מצד האמת אני אומר. כן? אז קודם כל צריך, אם אתה רוצה מדינת יהודית, ואני מסכים מדינה יהודית, צריך חינוך יהודי, צריך תרבות יהודית, צריך חזון יהודי, שהוא לא מתחיל מהיום, ולא מתחיל מהרצל, מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב, מכל נביאי ישראל, שמדברים על החזון של של המדינה היהודית. כן, בבקשה. אני לא יודע למה הוא מתכוון כשהוא אומר דמוקרטי. אני, מבחינתי, דמוקרט זה מדינה חופשית, לא של מישהו שיהיה עריץ וישלוט כאן ביד ברזל או דברים כאלה. זה יהיה מדינה שאנשים רגישו בטוב, יהיו חופשיים, ולא יהיו אנשים משובדים, או כמו במדינות טוטליטריות, כמו שזה שם. אני ככה מבין את זה ככה.
אולי
הוא מתכוון
הרב שהגויים
שמצאים
פה בתוכם מפריעים לנו להיות יהודים?
כן, אל זה הוא מתכוון. למה הם מפריעים? כי הם רוצים להשמיד אותנו. לכן הם מפריעים לנו. אין לנו, מבחינה הלכתית גם, אין לנו שום התנגדות, יהיו כאן מיעוט בארץ הזאת. גרתו שם, יש לנו, זאת אומרת, אין לנו התנגדות לערבים, אני מוכרח לומר, לי בכל זאת. אין לי התנגדות לערבים, בתנאי אחד. שהם יבינו קודם כל מדינת, מדינה יהודית. רגע, אני לא אומר לא יכולים, כי אני רק אומר מבחינתי, ומבחינתנו נאמר. קודם כל, זה מדינה של עם ישראל, מדינת יהודים. ב', אתה יכול להיות כאן כמיעוט, בתנאי אחד, שאתה לא חותר תחת קיומה של המדינה הזאת. אם אתה חותר תחת קיומה של המדינה הזאת, זה בלתי נסבל הדבר הזה. מבחינה מוסרית זה בלתי נסבל הדבר הזה. אז לכן אני אומר, התנאי באמת שיהיה מדינה של יהודים, אבל לא מספיק שמדינת יהודים. שתהיה כאן תרבות יהודית, שיהיה כאן חינוך יהודי, שיהיה כאן, שנדע מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, ומהו החזון של העם היהודי, שכל הדברים. אז זה צריך לחזק את הדבר הזה, זה תלוי בנו. על ידי חינוך מתאים, על ידי לימוד מתאים, על ידי ההבנה שמדינת היהודים, היא גם מבטאת מגמה, אידיאולוגיה, זה לא סתם איזה גיבוב של יהודים, בגלל זה זה מדינת היהודים ותו לא. כן, זה דבר אחד. דבר שני, וזה צריך להגיד זה בפה מלא, אנחנו בשום פנים ואופן לא יכולים להסכים, ואפילו אם נרצה, זה בלתי אפשרי, לחלק את ארץ ישראל. מדוע? מסיבה פשוטה, אם החזון של העם היהודי להשפיע על האנושות כולה, כמו אברהם אבינו אמרנו, לא יכול להיות שאנחנו נהיה מדינה כזאת קטנה וחלשה. ויש סכנה קיומית. אנחנו צריכים להיות בגבולות שהשם קבע לנו. שהשם נתן לנו את הארץ, דרך אגב, נוכל לומר, שזה החזון הזה, הוא בא לידי מימוש מדיני בהצהרת בלפור. והצהרת בלפור נאמר שזה הסכמה של אומות העולם על הקמת מדינת ישראל, שתהיה מדינה לפי התנך, לפי גבולות התנך. ככה כתוב. וגם בהצהרת הכרזת המדינה יש, עכשיו מה נאמר בהכרזה הזאת של הצהרת המדינה? שאנחנו חוזרים לארץ אבותינו על פי התנך. זאת אומרת, גם אומות העולם וגם ביסוד הקמת מדינת ישראל, הרעיון הזה שחוזרים לארץ ישראל התנכית, לא איזה בועה באיזה משהו, זה מוסכם הדבר הזה. וזה שאנחנו יושבים כאן 6 מיליון יהודים, זה בגלל זה, זה לא בגלל שבמקרה באנו לכאן, אלא בגלל החזון הגדול הזה שעם ישראל יחזור לארצו התנכית, אותה ארץ שהשם הבטיח לאברהם, ליצחק, ליעקב, לאבותינו, ואותה ארץ שמיליוני מיליוני יהודים במשך אלפי אלפי שנים מתפללים אליה, תחזנה עינינו בשוחה לתל אביב, רגע, לא, לירקון, לא, לציון. פתאום מדברים על חלוקת ירושלים, אני, איפה אתם חיים? ברגע שאתה מבטל את החזון, זה דבר, זה אני אומר, הערה לאהוד, כן, בתור ידיד אני אומר לזה, בלי חזון ייפרע עם. לא פשוט. אבל אם אתה יושב על נושא של ביטחון, אחרי לביטחון, אז אתה קורט את הענף שעליו אתה יושב. אם אתה בא ואתה מדבר שאנחנו כובשים, אז אתה כאילו אין צידוק לכל מה מלחמתנו, מה כן, מבחינתך אנחנו כובשים רק בישע. מבחינת הערבים אנחנו כובשים את כל הארץ. הם לא, והם לא מסתירים את זה. גם אלה שאתה חושב לנהל את המסע ומתן, הם אומרים, אתם כובשים את כל הארץ, בכלל אין לכם מקום כאן במקום. אז אתה הולך, כנראה שהוא לא למד את רש"י הראשון בתורה. תמיד אני אומר, צריך להתחיל להתקרב ליהדות דרך רש"י, דרך התורה, דרך החומש, פרשת שבוע. מה כתוב ברש"י הראשון בתורה? מישהו כאן למד פעם? לא למדתם? חבר'ה, כל מיני עם הרב קוק, דברים גויים. רש"י! מה כתוב? אתה זוכר?
כוח מעשיו יגיד לעמון לתת להם
נחלת
גויים.
כוח מעשיו. כוח מעשיו יגיד לעמון לתת להם נחלת גויים. אבל מה כתוב למטה מזה? אם יבואו מות העולם ויגידו ליסטים אתם, כובשים אתם, לקחתם את הארץ מאיתנו, מה אנחנו נענה לו? כוח מעשיו יגיד לעמון לתת להם נחלת גויים. מה זה כוח מעשיו? מה זה כוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא? זה רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה בבריאה, בעולם, בכל דבר. אנחנו, עם ישראל, מבינים את התפקיד שלנו, למה, שזה רצון השבט. מה זה רצון, מה זה כוח מעשה? אנחנו, דרך ארץ ישראל, רוצים להביא את אור השם לעולם. לא דרך פריז, או לא דרך ניו יורק, או מוסקבה, או משהו כזה. דרך ירושלים, דרך ארץ ישראל. אותה ארץ, זהו, הרש"י הראשון הזה הוא צריך להיות נר לרגלנו. ולא כתוב כוח מעשיו יגיד לאומות העולם. למי כתוב? לעמו. אנחנו צריכים להבין למה שבנו לארץ ישראל. ואנחנו צריכים להבין למה אסור שישמע על דל שפתנו המילה כיבוש. למה? כי זה שקר וכזב. אנחנו כבשנו? מה פתאום כבשנו? זאת היא ארצנו, ההפך הוא הנכון. הם רוצים לכבוש אותנו, הם ניסו לכבוש אותנו, הם התנפלו עלינו כבר כמה פעמים וגם עכשיו רוצים, ולא מסתירים את הדבר הזה. אנחנו לא כובשים. זה ביתנו, זה מה, אני גר בדירה, אני כבשתי את הדירה הזאת, אני קניתי את הדירה. הדירה היא זה שלה, הארץ ישראל זה הבית שלה, הבית הלאומי, ולא הבית ש... יגזרו לנו פה, יגזרו לנו שם. זה הבית הלאומי. מאז אברהם, יצחק ויעקב, לאורך כל הדורות, זה הבית שלנו. לכן המילה כיבוש, שנשמע על ידי שר ביטחון, היא מזעזעת את ליבי. זאת אומרת, אתה מוציא, שומט מתחת רגלינו את הצידוק המוסרי לחיות כאן בארץ. למרות שאתה מתכוון רק לחלק אחד מהארץ. אבל אל תחשוב, כולם משתמשים בזה לכל ארץ ישראל. איפה נאמר לשלמה המלך בגמרא? איפה החוכמה שלך? איפה התבונה שלך? אתה לא קולט שאתה משמיט את הצידוק המוסרי לקיומנו כאן בארץ ישראל. סליחה שאני מדבר איתו דרך האינטרנט. כן, מה רצית?
בחז"ל השתמשו במילה הזאת, ששבע שנים, כשיהושע כבש את הארץ, אומרים שיש מינוח בחז"ל, שבע שנים כיבוש ושבע שנים נחלה. זה מילים שקימו אותם אולי בתקשורת.
בוא נבדיל בין דברי חז"ל, שהם מדברים על מצווה. דברי מצווה, מה זה ידוע, לכבוש את הארץ, לרשת את הארץ, כל זה קטשי.
זאת אומרת שהמילה הזאת יקבש.
רגע, אני רוצה להבין, שלא תתבלבל, אני רואה שתפו לך את המוח. כשהם אומרים כיבוש הם לא מתכוונים למצווה. אני בדקתי את זה באינטרנט. הם מתכוונים ליסטים אתם, והם מתכוונים. אתה מבין את ההבדל? הבנת? לא הבנת, אני אסביר לך עוד פעם. כשהערבים, איך אומרים, בתעמולה מתוזמנת במשך עשרות שנים זורקים את המילה כיבוש, 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 בכל פעם, בכל זה, כל זה, הם לא מתכוונים שאנחנו הולכים לקיים מצוות כיבוש ארץ ישראל. הם אומרים ההפך, כיבוש מצטלצל אצל באוזניים של אלה ששומעים, כאילו גזענים, גזענים, גנבים, רמאים, לזה הם מתכוונים.
אז אולי צריך להחזיר את זה לביטוי המקורי. לחזור לביטויים שלך, זה שכיבוש ונחלה, זה לא מילים גסות, זה מילים של קדושה.
לא, אבל אני רק מסביר לך, בוא נהיה ריאליים, לא נהיה באמת.
למה
נהיה
ריאליים? תנחי.
בוא נהיה ריאליים. בוא נהיה אמיתיים, יש כאן מלחמה לא רק פיזית בינינו ובין הערבים, גם מלחמה פסיכולוגית ותעמולתית. אני זוכר אותי, גולדה מאיר עליה השלום, שאמרו לה פעם ראשונה את המילה עם פלסטיני, אז היא אמרה מי זה? בצדק היא אמרה מי זה. למה? זה ערבים, זה לא עם פלסטיני, הפלישתים כבר מזמן לא נמצאים על הבמה, נאמר, ההיסטורית. היא כבר, הם חלפו מעל מעולם. וגולדה מאיר, הפיקחית, האישה החכמה, הפיקחית, היא קלטה מיד מה מדובר. והיא אמרה, מה פתאום? ערבים כן, פלסטינאים לא. למה? כי ההיסטוריה של המילה פלסטינאי, היסטוריה שהיא נגד היהודים. מדוע? מי נתן לארץ ישראל את המילה פלסטינה? הרומאים. או היוונים, או שניהם בעצם אמרו, למה פלסטינה? הפליטים כבר לא היו. הם רצו למחוק שם ישראל מארץ ישראל. אז נתנו לארץ ישראל שם פלסטינה, שם זר, שהוא לא אמיתי, הוא לא נוגע, לא פלישתים ולא שום דבר, הדביקו שם. כמו שהרומאים רצו למחוק את שם ירושלים מהעולם, נתנו לו שם חדש, איליה קפיטוליניה. אין ירושלים חס ושלום. הם ככה רצו למחוק את זה. זה, איך אומרים, טקטיקה. אם אתה לא אומר את השם, אולי תשכח מזה. על ירושלים. אותו דבר גם על ארץ ישראל. אז גולדה מאיר, בחוכמתה, קלטה מיד ממה, אבל מיד היה תזמון כזה של תעמולה. כל כלי התעמולה. פלסטיני, 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 מדינה פלסטיני, פלסטיני, כל יום חדשתיים חדשות פלסטיני. אם תסתרו פעם את המילה פלסטיני, כמה אומרים במשך היום, באמצעי התקשורת, מאות פעמים. בסוף, פלסטיני, פלסטיני. מתחילים להמשיך, תראו איזה מכונה משומנת. ממש כמו הנאצים, עם אח שמר לך שהם, היה להם שיטות איך להחדיר תעמולה, לא, זה, הם לומדים את זה, זה מקצוע הדבר. וזה נכנס כאילו אנחנו כובשים, דיינו, ליסטים אתם, ואנחנו תורמה, ליסטים, כובשים, ליסטים, כובשים, ליסטים, עד שאפילו שר הביטחון אומר, כובשים, ליסטים, כובשים, ליסטים, כובשים, ליסטים. זה העניין. ואם אנחנו ליסטים, אין לצידוק בכלל לאחיזתנו כאן, קודם כל בישע, לפי שיטתו, אבל לא רק לפי שיטתו. כל ארץ ישראל, כל אלה שנלחמים לנו, הם טוענים, אתם לא צריכים להיות כאן בכלל במזרח, אתם נטו זר במזרח התיכון. למה? כובשים אתם, כובשים אתם, ליסטים אתם, ליסטים. ככה צריך לראות את הדבר הזה. מצד האמת, אני אומר. ושטיפת המוח הזאת, היא לא חדילה, היא כל הזמן, כל הזמן. אמנם אני אומר כאן דברים, אני מקווה שיגלו על אוזניים, למרות שהאוזניים אטומות והעיניים עצומות, ולא לא, לא שומעים את הדבר. אבל זאת היא האמת, לפי מיטב דעתי ואמיתתי. זאת היא האמת. המילה כיבוש משמעותה בתקשורת ובפוליטיקה, במדיניות, זה כאילו אנחנו ליסטים. ואם אנחנו ליסטים, אז אין צידוק לשום דבר. לא להתיישבות, לא לשום דבר אין כאן צידוק. אתה מבין את ההבדל בין כובשים ובין כובשים?
כן, אבל אני אומר שאולי צריך לחזור למה שהתכוונתי להגיד, שאולי צריך לחזור למילים המקורות שתימו בתקשורת, ולחזור ולהגיד, אנחנו כובשים וזה בשם השם, אז זאת אומרת שזה...
אבל אם היו שומעים את שם השם, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל לצערנו הרב לא כולם לומדו עדיין במכון מאיר. אתה מבין? בוא לא תהיה נאיבי. הם מתכוונים למשהו. הם מתכוונים למשהו. אל תהיה נאיבי. אנחנו צריכים להגיד, לא כובשים אנחנו. זה הבית שלנו. הבית ה... לאומי, ההיסטורי, האלוקי. מדינת ישראל, ארץ ישראל, ומדינת ישראל זה הבית הלאומי של העם היהודי, מאז שהאלוקים נתן לנו את הארץ הזאת, שהבטיח לאברהם אבינו, הבטיח לאבות, הבטיח לנו לאורך כל הדורות, זה הבית שלנו. ואל לנו להתפתות לתעמולת הכזב הזאת, השקרים האלה. אחרת חס ושלום אנחנו שותפים לפשע בדבר הזה. לכן אני אומר, אין כאן עם פלסטיני, יש כאן ערבים, זה נכון. אם תשאלו אותי אם הערבים יכולים לחיות כאן, כמיעוט, אין לנו התנגדות, בתנאי אחד, שלא לא, לא ירצו לחסל את מדינת ישראל, שיהיו אזרחים נאמנים ומסורים למדינת ישראל. כן. כל מי שהוא לא כזה, צריך להילחם בו, להיאבק בו, הרי זה לא ייתכן הדבר הזה. זה ש, שאתה בתוך, בתוך מדינתך יש אלמנט שרוצה בחיסול המדינה עצמה. זה מובן הדבר.
וזה לא נהיה להיות
עכשיו. אם לא הבנתם, אני אוכל לחזור על זה עוד פעם.
אבל אם הם חותרים תחת, תחת המדינה, אז מה? איזה זכות יש להם פה להיות אפילו כמיעוט?
אני בדיוק זה מה שאני אומר. אתה אומר מה שחזרתי, אמרתי רגע אותו דבר. אין, זה כל דבר מוסרי מדרגה ראשונה. אתה חי במדינה, תהיה נאמן למדינה הזאת. נדמה לי באחרונה דיברו שאם יש צריך להציר אמונים למדינה או משהו. אני חושב שזה דבר נכון. מה זה? אתה חי כאן? לא תציר אמונים למדינה? לא יודע, זה מדינות אחרות. אבל מדינות אחרות שאתה נכנס, אתה מובן מאליו, אתה נאמן למדינה הזאת. אני הייתי עכשיו באמריקה. אני אומר, לא בכל בתי הכנסת, אבל בחלק מבתי הכנסת ראיתי דגל אמריקה. דגל ישראל, נכון? וגם דגל אמריקה. בהתחלה היה פלא בעיניי, מה לבי הדגל אמריקה? אבל אחר כך, כשראיתי שהם קמי, הרב קם בכבודו ובעצמו, בשבת, ומעלה את שמותם של ההרוגים של חיילי ארצות הברית, למה דווקא היהודים? שהם נפלו באפגניסטן או בעיראק או מקומות כאלה, הוא מקריא את שמותם, באותו שבוע אלה החיילים שנפלו, שהוא מכבד, הוא מכבד את, את המדינה שהוא חי בה, גם בדגל שהוא שם שם, וגם בזה שהוא מזכיר את אותם חיילים שהם שליחי המדינה הזאת, שהם נפלו בכל מיני מקומות. אני ראיתי בזה ערך, חשיבות גדולה הדבר הזה. למה? אני אזרח נאמן, אני לא חותר נגד המדינה, אני לא מתעלם מהצרכים הקיומיים של המדינה הזו. הדגל זה משהו, כן? זה כדוגמה, אני אומר, ראיתי את זה באמריקה. במוינה ראיתי את הדבר הזה. אני מכבד את זה מאוד. אותו דבר אני אומר גם כאן. ואם היה כאן מישהו שם באמריקה, היום, במציאות שעכשווית, ומראים דגל פלסטין, או דגל בין לאדן, או דגל אחר, לא משנה, ולא היה מציר אמונים למשטר האמריקאי, אז אני לא יודע מה הם היו עושים לו. להערכתי הם לא היו, היו מטפלים בו כמו שבאמת הם מטפלים באנשים מהסוג הזה. הם היו ממש, הם יודעים, האמריקאים יודעים איך עושים את העבודה הזו, לצערי הרב. אומר על היהודים, רואים את זה, כל הדרכים. מישהו נגד, הם נגד הלאום שלהם, הם מיד... ככה צריך להיות גם במדינת ישראל. אתה רוצה לחיות כאן? אהלן וסהלן. אתה לא רוצה שאנחנו נחיה כאן? אין לך מה לעשות כאן. זה מובן הדבר? אה? לא מובן. לא, בסדר.
יש
לך
צ'ל. אבל השורש יכול להיות, אולי זה בעצם הר הבית, אם אנחנו נותנים ל...
עזוב את הר הבית, זה פרט. זה הלב, עזוב, אני אומר, מה שהרב אומר כאן במאמר, נחזור למאמר, הרב אומר, אנחנו צריכים להקים מדינה שהמוסר האלוקי הוא התשתית שלה, שדבר השם, להיות מדינה של, מדינה שמקרינה טוב וחסד ואור לכל העולם כולו, זה מובן, ולא מדינה שמושתתת רק על אינטרסים, מדינה שמושתתת רק על אינטרסים קיומיים, כמו באירופה הוא אומר, זה לא מתאים לנשמה היהודית. אנחנו צריכים להיות מעל זה. וזה גם בא לידי ביטוי במדיניות העכשווית של מדינת ישראל. אתן לכם דוגמה. אם המדינה מושתתת רק על אינטרסים קיומיים, אז ולא מוסריים ולא ערכיים, אז יכול להיות, כמו שהיה בגירוש גוש קטיף. בגירוש גוש קטיף, מוכרח לומר, היה שם דבר בלתי מוסרי ממדרגה ראשונה. ומה היה הצידוק לדבר הזה? אינטרסים לאומיים. לא היה שם מבחינה מוסרית אנושית. אני לא מדבר כאן מבחינה יהודית ודברים כאלה. למה? האינטרס הלאומי עומד בראש הדרגות. איפה נשמע דבר כזה? או, זה דבר בלתי נסבל הדבר הזה. והיום מדברים על לחלק את ארץ ישראל לחלקים ולגרש יהודים, מאות אלפי יהודים מכאן, בשם מה? האינטרס הלאומי. אבל אנחנו חיים רק בשביל אינטרס? אנחנו חיים כאן בשביל להאיר לעולם. ואם יהודים יושבים בישע, יש יותר אור בעולם. ואם יהודים שולטים בירושלים, יש אור בעולם. ואם המוסלמים ישלטו חס ושלום בישע, כמו בעזה, זה חושך בעולם. זה ההפך בדיוק, כמו שרואים את זה בחוש. על זה העניין, להקים כאן מדינה על יסודות אינטרסנטיים ותו לא, זה מה שהרב אומר. מה, זה השפעה זרה. אנחנו לא שוביניסטים. אם אנחנו שוביניסטים, יכולים להגיע להידרדרות מוסרית, כמו שהיה בגירוש מגוש קטיף, וכמו שאנחנו רואים היום, כשחושבים על לחתוך את הארץ שלנו לחתיכות, לתת אותם לעם זר ולאנשים ש... כל ילד מבין שכאן נצמח כאן דבר כמו שהיה בעזה, או יותר גרוע מזה.
כן, אבל אם אנחנו מזכירים את
הר
הבית לערבים, אז איזה צידוק יש לנו להיות ביהודה ושומרון?
לא מזכירים, בוא נעזוב את זה, אני לא יודע מה, אתה בעגונה של הר הבית?
זה השורש.
רגע, תקשיב. לא השורש. זה צריך לתקן את כל דבר, אבל זו לא הבעיה. הבעיה היא כמו שאמרנו, האידיאולוגיה שלנו, איזה מדינה אנחנו רוצים, זאת היא הבעיה. האם אנחנו רוצים מדינה שמושתתת על ערכי נצח של תורת ישראל, של המסורת היהודית, של המוסר היהודי, או מדינה שכל העניין שלה זה רק האינטרסנטיות הקיומית, ביטחונית, כלכלית ותו לא, ועל יסוד זה רומסים ערכים אנושיים אפילו, אני לא מדבר כבר יהודיים או משהו כזה, אנושיים. זה הנקודה שהרב מדבר עליה במאמר.
זאת הדרך להגיע אל הראייה הכללית יותר. למה הרב מתייחס לאינטרסנטיות בכזה שלילי? זאת אומרת, למה פה צריך לשמור על הביטחון שלנו? א',
לא תבין אותי טוב, אני ודאי מסכים. אני מסכים ב100% עם מה שאתה אומר, וגם שר הביטחון אומר את זה בכל הזדמנות. אנחנו צריכים להיות מדינה חזקה, כלכלית, מדינית, צבא חזק והכל, בסדר, אנחנו צריכים. אבל אם כל המטרה שלנו היא רק אינטרסנטיות, אנחנו צריכים להיות חזקים שנוכל להשפיע על אומות העולם, לא בשביל רק להיות כאן בכיף, לחיות כאן בכיף במדינה. זה הנקודה. לא פשוט הדבר הזה. אבל בוא נראה את זה כאן בתוך הרב, כאן אומר דברים פשוטים כל כך, יסודיים כל כך, מה צריכה להיות פרצופה של מדינת ישראל שתקום בדרך? היא צריכה להיות מדינה בעלת ערכים אלוקיים, מוסר אלוקי מוחלט, לעומת אירופה, לעומת הגישה האחרת. זה הרעיון. התחייה צוברת את כל אידיאלינו, את כל האידיאלים שלנו, הנצחיים, וגונזתה בהתחלתה במעשים קטנים. התיישבות, כמו שהיה בתקופה לפני 100 שנה, שממש חלוציות, כל הדברים האלה, כל האידיאולוגיה הגדולה של תקומת עם ישראל באה לידי ביטוי, סלילת כביש, נטיעת עצים, הקמת יישובים, עלייה לארץ. כל האידיאולוגיה הגדולה הזאת במעשים קטנים לכאורה. אבל במעשים הקטנים האלה גנוזה אידיאולוגיה גדולה. בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגוליותינו ממתינות לנו. זאת אומרת, הזכויות האלה שלנו על ארץ ישראל, איך אומרים, אנחנו רשומים בטאבו לעד ולנצח נצחים. יש לנו קושן על ארץ ישראל. קושן ממי? מריבונו של עולם. זה ממתין לנו הקושן הזה. אבל לא רק, אלא גם הסגולה שלנו תתגלה. עם סגולה אנחנו. איפה היא תתגלה? בארץ ישראל. בהתייחסות של כבוד לכל עוצרינו בעבר, ורוח ניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד. זאת אומרת, אנחנו באנו לכאן, מצד אחד צריך לכבד את כל המסורת היהודית של העבר. אבל לא נשאר תקועים בעבר, אלא להסתכל קדימה. מה העתיד הצפון לנו? למה אנחנו הולכים? מה יתגלה בסופו של תהליך התחייה של עם ישראל בארצו? ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. זאת אומרת, זה לא רק דבר שהוא מוכרח המציאות מבחינה הזאת שנשב פסיביים ולא נעשה שום דבר. אלא אנחנו שותפים לתחייה הלאומית. שותפים בעלייה, שותפים בעשייה, שותפים בהתיישבות, שותפים בצבא, שותפים בכלכלה, שותפים בכל העניין לתהליך התחייה. זה מה שהוא אומר. ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. אני מוכרח לספר לכם סיפור אישי בעניין הזה. איך אני, אחד הדברים שהביאו אותי ליהדות בכלל, זה שאני אהבתי לטייל בארץ ישראל. היה לי, איך אומרים, אהבה גדולה לטייל, בנעוריי כבר. כשהייתי עוד בתיכון, בקיבוץ, הייתי מטייל, צורק את הארץ הלוך ושוב. אבל תוך כדי איזושהי טיולים, אני אהבתי גם להתבונן וללמוד קצת על היישובים, על המקומות, על כל הדברים האלה. והגעתי למסקנה מאוד פשוטה, שאני חייב ללמוד תנ"ך. לא בגלל שאני אוהב ללמוד תנ"ך, עד הרבה, אני לא היה אהוב עליי כל כך בבית ספר, נאמר. אבל אמרתי, אם אני הולך למשל לגלבוע, ואני מסתובב על הר גלבוע, אני פותח תנ"ך, רואה את גדעון, רואה את גבעת המורה, רואה את הר תבור, פותח את הסיפור של מלחמת גדעון שם, פשיב, ננחרות, כל הדברים האלה, אמרתי, איך אפשר להיות על הר הגלבוע בלי לפתוח תנ"ך ולראות את כל ההיסטוריה שהייתה כאן במקום הזה? נכנסתי סליחה שאני אומר, ג'וק בראש. מה היה הג'וק? אני אעבור על כל התנ"ך ואפתח כרטסת, אז לא היו מחשבים, הדברים זה היה לפני 50 שנה. בכל השמות של המקומות, בכל מקום אני אעתיק את הפסוק, וכשאני אלך לטייל, אני אקח את הכרטסיות האלה, ואני פשוט אקרא את ההיסטוריה של המקומות האלה כפי שהם כתובים בתנ"ך. יש לך זמן, הפכתי למורה דרך, לגייד מה שנקרא, אז היא שירת אותי מאוד, והייתה לי כרטסת ענקית, וכל פעם שהייתי יוצא לטיול באזור זה או אחרי, הייתי לוקח את הכרטסיות, מגיע לשטח, ומסביר לאנשים, כאן היה אירוע כזה, אירוע אחר, וכל הדברים האלה. ופתאום יצא לי, מתוך שלא נשמע למה, אני לא התכוונתי ללמוד את המוסר של התנ"ך, הערכים, כל הדברים, התכוונתי לגיאוגרפיה בסך הכל, שיהיה לי ככה כיף לטייל בארץ עם ה... אבל פתאום, תוך שאני עובר על התנ"ך, על רוב רובו של התנ"ך עברתי. אני אומר, רגע, רגע, יש כאן רק גיאוגרפיה בתנ"ך? יש כאן עוד משהו? ופתאום גיליתי שבעצם יש שם ערכים גם. יש גם מוסר, יש ערכים, יש כל מיני דברים שהם רלוונטיים, לא עתיקים, רק הם שייכים לכל אדם באשר הוא אדם ולכולם. זה נתן לי פוש ככה להתקרב ליהדות, ללמוד, להבין שאני לא מבין שום דבר, לא יודע שום דבר. צריך ללמוד יהדות, צריך להגיד ללמוד לא רק תנ"ך, אלא את כל הרוח של התנ"ך, כל המוסר של התנ"ך. אז זה מה שהרב אומר כאן, מה הוא אומר? באנו לארץ ישראל, לא רק בגלל הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והדברים האלה. החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. זה לא מספיק לבוא ולדבר על מקום, כי כאן מקום הזה היה כך וכך ותו לא. זה דרך אגב אני נותן עצות למורה דרך. מורה דרך זה מקצוע נהדר, אבל יש בו בעיה. אחרי שנים אתה נהפך מתקליט שחוק, אתה אומר כל הזמן, חוזר על אותם דברים. אתה בא לכאן, תאריך זה וזה היה כאן טוב, וזה כבר משעמם לך. איפה הרוח? איפה התוכן של הדבר? אז אני אומר להם, אני אומר, תראו, כשאתם באים למקום היסטורי, אל תלמדו רק מה היה. תחברו את העבר אל ההווה ואל העתיד. תחיו את האינפורמציה, את המידע של המקום הזה. כן, אתה בא להם לגלבוע, אתה רואה את הקרב של גדעון, ואתה שואל את התיירים או את המטיילים או את עצמך, אני ממשיך של גדעון. אנשי עין חרוד זה אותם יהודים, אני בדקתי את זה באינטרנט. זה אותו עם, ממש אותו עם. זה נכון או לא, מה אתם אומרים? איזה דבר נפלא, אחרי אלפי שנים חוזרים לאותו נוף ממש, אותם נופים. כשגדעון עמד על הגלבוע, הוא ראה את מה שאני רואה כרגע בדיוק. תחיו את הדברים. זה מצד האמת. זה מה שהרב אומר כאן. רק רגע, הוא אומר כאן, החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. זה לא רק אינפורמציה יבשה מה היה כאן, אלא האמונות והדעות, מה החיבור שלנו כאומה אל הארץ הזאת, אל המקומות ההיסטוריים האלה.
למה הוא לא אומר תנך? למה הוא אומר אמונות והדעות של העבר?
בסדר, אמונות והדעות זה שייך. תנך זה...
זה עניין טכני?
לא, לא, תנך צריך להבין, זה אותיות. אבל אחרי האותיות האלה יש אמונות ודעות. האמונות ודעות זה הנשמה של העבר. אומנם כל מה שמתעלה שאיפת רוחנו, מתגדל בנו אור העבר. כמה שאנחנו גדולים יותר, או שואפים ליותר, אנחנו משולים לעץ. אתה, בשביל להתגדל אתה צריך שורשים. אתה לא יכול לצמוח ולגדול בלי שורשים. אז כמה שאנחנו מתעלים ברוחנו, באיזשהו מקום אנחנו מחפשים את השורשים שלנו. מאיפה באנו? כאומה. ולאן אנחנו הולכים כאומה? זה המבט האמיתי שצריך להיות על המציאות. וכאן בחומר שלא יתקטן ולא יסוף ולעד לא יתחזור בקרבנו הדעה האלוקית למין מכניקה טבעית עיוורת חירשת, כמו שאנשים חיים את האמונה ואת הדעת כמו אוטומט, בלי נשמה, בלי מגמה, בלי לדעת מה מסתתר מאחורי כל זה, מה המגמה האלוקית של כל זה. הוא אומר, לזה אנחנו חזרנו לארץ ישראל, להיות איזה רובוטים של דעת או משהו כזה? חס ושלום. אסורה בדעות הקרות שאין להם מה להפרות ומה להחיות. אדרבה, כי אם ילכו מחיל אל חיל, ייראה אל אלוקים בציון. מה רצית לשאול?
לא,
זהו, זאת שאלות.
לא, הרב, מה זה ציון? מה זה
ייראה אל
אלוקים? מה זה
הפסוק
הזה?
ילכו מחיל אל אלוקים? מה, אתה לא יודע,
ברצינות. לא, ציון זה בית המקדש, זה הר הבית, זה השורש. ציון זה תורה. אולי זה לא פוליטיקלי קורקט היום עם
להגיד את זה. בוא נראה, אל תקדים את המאוחר. בוודאי שציון זה בית המקדש. אבל בוא נבין שלבנות בית זה לוקח קצת זמן. אתה בנית כבר בית, יצא לך לבנות בית, לא יצא לך. בית פשוט. יוצא לי שנתיים לבנות בית. בית שבנים כאן בירושלים. שנה וחצי, שנתיים, כמה לוקח בית? בית לאומי אחרי 2000 שנות חורבן לוקח כמה דורות. מי שמקדים את המאוחר ואומר, עכשיו, נאו, משיח, נאו, הר הבית, נאו, מקדש, נאו, 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 הוא לא מציאותי. תן לזמן לעשות את שלו. התקדמנו, ברוך השם. ואנחנו מתקדמים כאן בתחיית ישראל בהדרגה. הקמנו את המדינה 600 אלף יהודים. אנחנו היום 6 מיליון יהודים. ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שיהיו כאן לא רק 6 מיליון יהודים, אלא כל העם היהודי יהיה כאן. מיליונים, מיליונים יהיו כאן. זה מבחינה אוכלוסייה. עכשיו מבחינת הקרקע, הארץ. ברוך השם, הקמנו מדינה. מדינה שהייתה בהתחלה קטנה במלחמת ששת הימים. היום, ברוך השם, איך אפשר קצת לנשום? יש קצת יותר גדולה. אותו דבר לגבי ירושלים, ברוך השם. היום ירושלים, אני זוכרת שירושלים בקטנותה, והיינו הולכים לטייל לפני מלחמת ששת הימים, עד ברחוב יפו נגמרה ירושלים שם במוסרר, שם באיזה מקום על קיר נגמר הסיפור.
שמואל הנביא היה הגבול.
כן, זה היה הגבול. היום ברוך השם, אפשר למשום קצת. למרות שהערבים רוצים לגזול מאיתנו חלקים גדולים מירושלים.
הם לא רוצים, הם כבר שם. הם שם. ערב, ערב אין מה לעשות. כשאתה מגיע להר הבית, עושים לך סלקציה.
בוא לא נתפקר.
אתה יהודי.
בוא לא נתפקר.
הרבה שלי הולכים
לך מחוץ. רגע, תן לי להשלים את הדרשה. אל תכנס תוך כבר. דרך ארץ. היום והר הבית בידינו. אמות הגור עליו השלום, נכונו לברכה, מה אמר? הר הבית בידינו. הר הבית בידינו. נכון. יש לי כבר אדמה, אם אני רוצה לבנות בית, אתה לא בנית, אבל אני אומר לך דבר ראשון, אתה צריך חלקת אדמה, בלי זה אין מה לבנות בית. יש לנו כבר את האדמה בידינו. אתה אומר שיש שם ערבים, זה נכון, אבל מצד האמת מדינת ישראל שולטת על הר הבית. חיילי צבא הגנה לישראל נכנסים שם מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, המשטרה, הצבא וכל זה. חכה, הגיע הזמן, תקשיב רגע, תקשיב רגע, יגיע הזמן ואז ייבנה בית המקדש. איך הוא ייבנה, מתי, על ידי זה הדברים האלה, כמו שאומר הרמב"ם, כשיגיע הזמן אנחנו נראה את הדבר. אבל דבר אחד, דבר בטוח הדבר הזה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. לא יכול להיות שנבנה בית מקדש עכשיו כשהמציאות שלנו הפנים ישראל, איך אומרים, באהבת חינם ייבנה בית המקדש. ולא יכול להיות שאנחנו לא מאוחדים. אם היום נגיע את קבלי החלטה, בונים בית, אז יבואו הליכוד, יגידו, נעשה את זה ככה. יבואו המערך, עשו את זה. הדתיים יגידו לא ככה. יקימו ארבעה בתי מקדש, כל אחד לפי מה שהוא מבין. המציאות היא עכשווית, הלאומית אפילו. לא, אנחנו לא מספיק מאוחדים, ולא בלב אחד, על מנת באמת להקים את הבית. הרי נחרב הבית בגלל שנאת חינם. בגלל שלא היינו מאוחדים, לא היינו ביחד. והוא ייבנה באהבת חינם. אבל האהבה הזאת היא מתגבשת, היא לא, זה לא מילה. זה תהליך של התגבשות האומה. אנחנו בסדרת גיבוש בדור שלנו. אז נעזוב כרגע את הבית, יגיע גם תורו של בית המקדש. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.